לוח התנ"ך על היום הזה, עשרה בטבת. יחזקאל במקום ששם מופיע הציבור. פרק כ"ד יחזקאל. ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, שנה התשיעית לצדקיהו. צדקיהו מלך 11 שנה. וירושלים באה למצור 3 שנים, בשנה התשיעית, העשירית וה-11. בשנה התשיעית לצדקיהו, בחודש העשירי, חודש טבת, כמו שנזכר בפירוש במלכים, בעשור לחודש, זה היום, י' בטבת, בעשור לחודש למור. בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים, בעצם היום הזה. אז יש כאן שני דברים לכתוב, את שם היום ואת עצם היום הזה. מה זה שם היום? איזה שם יש ליום? לא ברור. בעברית אין שמות לימים. יש מספרים, יום ראשון, יום שני, יש כאלה שאומרים של שם היום, הכוונה איזה יום בשבוע. אבל למה זה נקרא שם היום? בעצם היום הזה זה העשירי בטבת, התאריך בחודש. שמים לב שזה חודש עשירי והיום העשירי. זה מודגש בהתחלה. בחודש העשירי, בעשור לחודש. שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. עוד פעם חזרה על עצם היום הזה. יש כאן משהו ביום הזה שבגללו שמח מלך בבל את שלו. כלומר, זה לא מקרה שככה יזדמן, אלא זאת גזרה שבאה מלמעלה. ומשול אל בית המרי משל. ואמרת עליהם, כלומר, השם אלוקים, שפות אסיר שפות וגם יצוק בו מים. לא מובן. מה זה אסיר? מה זה המים? בסוף נתוחה אליה, כל נתח טוב ירח ותתף מבחר עצמים מלא. מבחר רצון לקוח וגם דוד העצמים תחתיה. רתח רתחיה גם בשלו עצמיה בתוכה. לכן כלומר השם הוקים, אוי עיר הדמים, סיר אשר חלעתה בא וחלעתה לא יצאה ממנה. לנתחיה, לנתחיה, הוציאה לא נפל עליה גורל. כי דמה בתוכה היה על צוחי הסלע, שמחו לו שנחתו על הארץ וחזו על הדפה, לעלות חמה למקום נקם, נתתי את דמה על צוחי הסלע, מביתי כזו. לכן כלומר השם הוקים, אוי עיר הדמים, גם אני אגדיל המדורה. הרבה העצים מדלק האש, אתם הבשר ועל כך המרקחה והעצמות יחרו, ועמידי על גחלי הריקה למען תחם וחרה נחושתה ונתנחה בתוכה תומתה תיתום חלעתה. תאונים חלעת ולא תצא ממנה רבת חלעתה באש חלעתה. תתומתך זימה יד תיארפיך ולא תהרת ותמדך לא תפרר עוד עד הלכת תמידה. אני השם דיברתי בה ועשיתי, לא אפרע ולא אחוס ולא אנחם, כי דורכה יפוך על יהודה שתתוך, נאום השם אלוקים. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך ממגפה, ולא תספוד ולא תבכה ולא תבוא דמעתך. הענק דום מתים, אבל לא תעשה, פארך חבוש עליך ומעליך תשים ברגליך, ולא תעתה על שפם ולחם אנשים לא תוכל. תדבר אליהם בבוקר, מתן אותי אשתו בערב, ואז בבוקר כאשר תבק. ואמרו אליי העם, אלו תגיד לנו מה אלה לנו, כי אתה עושה. ואומר להם דבר השם אליי לאמור, אמור לבית ישראל, כלומר השם אלוקים, הנה נחלה את מקדשי, גאון ובכם, אחמד אנכו, אחמד נשכם, ובניהם ובנותיהם אשר עזב, אשר עזבו, בחר מכל. עשיתם כאשר עשיתי, אז פעם וכרתו, ולכם אנשים לא רוחדו, תארכם על ראשכם, נערכם על ראשכם, לא תסעדו ולא תיקו, ומכותם, בעבונותיהם, ונעמתם בשביל החיבאי, החזקי עליכם למופת, בכל שעשה תעשו בבואה, וידעתם כי אני השם אלוקים. ואתה, בן אדם, אלו ביום כפי מהם את מעוזם, מסוף ספרתם, את מחמד הנבק, מסע נשם ביניהם ושניהם, ביום הוא יבוא הפליט אליך לשמורת אוזניים, ביום הוא יפתח פיך את הפליט, ותדבר ולא תעלם, שראית להם למופת, וידעו כי אני השם. הנבואה מתחלקת לשניים. חלק ראשון, משל שמיועד לבטא את החורבן של הארץ, של העם, של ירושלים, והחלק השני עוסק באישיות הפרטית של יחזקאל, האסון שבא לו, ושזה דוגמה למה שכולם יצטרכו לנהוג. כלומר הוא לא מתאבל, וגם להם יהיה אבל שאסור יהיה להם להתאבל. זה מובן קצת במדרש, אני מתאר, הרי היו שתי גלויות, בעצם שלוש גלויות, אבל הגלויות הראשונות היו בימי יהויקים, עדיין הארץ לא נחלבה, וחוזר לבין זה היה הרש והמסגר, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא ישראל שהגלה לבבל קודם את הצדיקים, את הגדולים, כדי שאחר כך, כשבאו כל העם, כבר היה בסיס, היה להם על מה לסמוך, כמו ששליחות של יוסף, ושלכן ישן לפניכם, לשום לכם לפלטה. אז כך גם כאן, היה קודם הגלות, הגלויות הראשונות, ששם עדיין זה לא היה במצב של חורבן והריגות ודברים אכזרים, אלא לקחו שבויים, כבני ערובה, שעם ישראל לא ימרוד בבבל, אבל עוד לא הייתה מלחמה, יהויכין נכנע, הוא לא נלחם במלך בבל. צדקיה הוא נלחם. וכאן זה כבר היה המלחמה שבה היה חורבן המקדש, חורבן הארץ והגלות הסופית שלה. ואז מובא במדרש שהצבא של מלך בבל הביא את כל השבויים האחרונים שהם נשבו בתוך מלחמה. זה היה כנראה איזו תערוכה צבאית לסמל את הניצחון, והיהודים שבבבל היו צריכים לעבוד ולמחוא כפיים ולשיר על הניצחון של בבל, כשהם יודעים שבזה נקברה הארץ, הבנים שלהם נהרגו, או נשארו בארץ ישראל את הבנים, הבנות, ולא שלהם בסוף, שהם לא יבכו עליהם. אסור יהיה להם אפילו לבכות על הבנים שלהם. הם צריכים כאילו לתאר, לשמוח בשמחה של מלך בבל, כי הם כעת אזרחים של בבל. אז מעבירים את השבויים, והיהודים שבבבל צריכים להשתתף כאילו בשמחה על הצער הגדול של ישראל, שהם חצויים בין הרגשות הלב הנוראות שהם מרגישים, שהם כל הזמן הם טיבו לחזור לארץ, לחזור למקדש, נשאר המדינה, נשאר מבלכה, כעת הם מבינים שזה הסוף, שזה כבר הרוס לגמרי. חוץ מהאסונות הפרטיות, האסונות הפרטיים, שהיו לכל אחד ואחד, כתוב שכאן, כמו שכתוב כאן, שלא יבכו על בניהם ובנותיהם, ומי ששותף בכל זה, זה הנביא בעצמו. הנביא שאליו לכאורה הוא לא שייך למה שקרה בארץ, אבל זה במקום שלו. אשתו נפטרה כדי להראות שאסור להתאבל. והנביא לא התאבל, במועד קטן לומדים הרבה דיני אבלויות מכאן. כן, לחם אנשים, איך צריך להתעטף על, על הראש, ומנהג שנשאר כתל יהודי תומן, שיושבים בשבעה, עקיפים בטלית. בעצם כך היה ראוי להיות, רק כנראה מכל מיני סיבות, רוב העדות הפסיקו עם זה. ושאר הדברים, בלי נעליים, לא להניח תפילין ביום הראשון של האבלות, עוד כל הדברים שחזקאל נצטווה לא להתאבל, כדי להראות את המצב הקשה שמה שקורה עם עם ישראל מקביל לאשתו של הנביא, זה בית המקדש של עם ישראל. בית המקדש לעם ישראל, אני מחלט מקדשי גאון עוסכם, שכולם יראו שהנביא לא מתאבד, הם לא יבינו למה הוא לא מתאבד, אז הוא אומר להם שזה מה שהולך להיות חטא עם כל ישראל. הנבואה הזאת הייתה בבבל, שבמרחק גדול מאוד, ארץ ישראל, אין טלפונים, אין תקשורת, אף אחד לא יודע, הנביא אומר להם, היום מלך בבל שמח לו על ירושלים. אחר כך, כשהם שמעו, הבינו שהנביא, כן, בית להם, להם למופת, כן, ביום הוא יפתח פתיחה את הפליט, אז אחר כך הבינו כולם שחזקאל הוא נביא אמת, שהוא אמר מראש מה שהולך לקרות. כן, הדבר נקבע בעשרה בטבת, חודש העשירי, היום העשירי בחודש, המהר"ל מבאר במצח ישראל, שכל מה שקורה עם ישראל בגאולה זה ברור לנו, אבל גם בגלות זה בא על ידי גזרה שמיימת. כמו חמישה דברים קשים הראו את אבותינו ב-17 בתמוד, חמישה דברים ב-9 באב. עשרה זה מראה שזה חובה של קדושה. כל בעשרה שכין תשריה. זאת אומרת שזה בהשגחה אלוקית. מצד אחד זה קשה מאוד, לדעת שכאילו הקדוש ברוך הוא חלילה כועס עלינו. מצד שני, אם אנחנו יודעים שזה מהקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שזה לא, זה לא גלות מוחלטת. זה לא הרס. כן, השם אוהב את ישראל, והשם קרד ברית לישראל ונשבע לישראל, השם לא יעזוב את ישראל. אם היינו חושבים שהשם עזר אותנו ונתן אותנו ביד הגויים, הכל היה ביד המקרה. וכשהשם עושה את זה על ידי חמישה וחמישה על ידי עשרה, זה סימן שהשם נמצא כאן איתנו גם בגלות. וכמו שחזרנו לומדים מפסוקים אחרים, כל מקום שגלו ישראל, שכינה גלתה עיניים. ולכן שילחו בבלה, מזה בא מאדום, ועוד בכל הגלויות השם נמצא איתנו. אז מצד אחד קשה, מצד שני זה גם, יש בזה את הזרעים, היסודות של הגאולה. שאם השם יגלה אותנו, והוא נמצא איתנו, אז זה ברור שהשכינה לא תישאר בגלות כל הזמן, זה לא עולה על הדעת. לא עולה על הדעת שבגלל אויבים, או אפילו בגלל עבירות שהקדוש ברוך הוא כאילו ייתן לאור של השכינה, שזה יישאר בגלות, בסבל, בהשפלה. כמו שנזכר ביחזקאל אחר כך, לא למענכם אני עושה, כי למען שמי המחולל בין הגויים, כן? אין דבר כזה שהשם ישיר את שמו מחולל בגויים, ו... גם בישעיה זה נזכר, למעני למעני יעשה כאיך יחל וכבודי לאחר לא אתן ותהילתי לפסילים. הגויים, כל האמונות שלהם וכל עבודה זרה, לא יעלה על הדעת שהשם ייתן שעובדי עבודה זרה ינצחו, כי זה כאילו סימן לאמונה שלהם, להצלחה של האמונה שלהם, וזה לא יתומד. כבודי לאחר לא אתן ותהילתי לפסילים. אז כאן יש לנו בחודש העשירי, ביום העשירי, ולמה זה הצום של עשרה בטבת? כי אצל הקדוש ברוך הוא כשהוא אומר, אני השם דיברתי ועשיתי. אז ביום של גזרת החורבן כבר מונח כל החורבן. כמו שבמעמד הר סיני, שמענו רק את עשרת הדיברות, אבל כולם קוראים לזה מתן תורה, כי כל התורה כלולה ברגע הזה. ברגע הזה שהשם נותן תורה, אז זה כל התורה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כן, כל מה שעתיד להיות, הכל מונח כאן. כן, עצם ההתגלות היא כוללת הכל, בדבר השם שמיים נעשו, אבל אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו הרבה יותר מאוחר. כך שיש קושי בצום הזה, ולכן השומר כתוב לך את שמיים, את עצם היום הזה, כי ביום הזה כל התמצית של החורבן כבר נמצאת. כל הגזרות העתידות של פריצת החומות וחורבן המקדש ושריפת המקדש והגלות מהארץ והגלות השלמה שהייתה בצום גדליה, שהארץ נשארה בלי ישראל בכלל, כל השממה, הכל מתחיל כאן ברגע הזה, ולכן את היום הזה צריך לכתוב, לא את הימים האחרים, וואה, שעבר זה הרבה יותר קשה, אז לאחר המקדש, כאן זה רק מצור על ירושלים, מה זה מצור על ירושלים? לא כל כך נורא, אולי ננצא, ועדיין ישראל נמצא, המלכות נמצאת, המקדש נמצא, הנבואה נמצאת, הכהנים עובדים, נראה הכל בסדר, יש איום מבחוץ. אבל כי זה בא מגזרה מאת השם, אז כאן נמצא כל החורבן, כל החורבנות נמצאים כאן. בהמשך החומנות רק נגמרים, אבל כאן זה מתחיל. ובמובן הזה יש איזה קושי יותר מאשר בשאר הדעת.
לפי המעלה הזה, אם ככה, היה מוריות
לתקצור אולי לשנה, למה זה גם בשנה הארצית, בשנה השיעית?
לא,
דבר כל הישראלי, סליחה, אז... אני לא יכול לענות במקום שאלה, למה זה באמת יקפיאה או לא באמת?
לא, אני לא.
Yes, sir. כן, אבל זה שכאן מפגישים את העשור לחודש, והחודש העשירים והעשור לחודש. וגם לא כתוב היום העשירים, כמו החודש העשירים, עשור זה שם דבר, כמו שבת, זה יום השביעי. כאילו יש כאן הדגשה על העשירי בזה שגם משנים את השם מעשירי לעשור. רואים שיש כאן יחס מיוחד לעם.
וכל הגזירה הזאת,
זה, זה כבר היה אחרי שכבר הגזרה הייתה חתומה וכבר לא היה תקנה. בירמיהו, אם יעמוד משה ושמואל, אין את נשיא בכלל. זה היה כבר מוחלט שלא תהיה תקנה. יש בירמיהו, נגד הזמן הדבר, שהם באים אליו, למדליה, באים אליו להתפלל, ואומר להם שאפילו אם הם יהרגו את כל הבבלים, הוא יחיה אותם והם יסרפו את זה. שאין יותר תקנה. זה מוחלט מגיע לזה. כן, אז כאן יש התיאור הזה עם הסיר של הבשר, שפוט הסיר שפוט, שזה מלמד על העניין של הגזרה, שמכינים את הסיר, שמים את הסיר על האש, שמים בתוכו את את הבשר, את העצמות, מה הכוונה לכל זה, הולכים לבשל כמה. הקדוש ברוך הוא הולך לבשל. כן, זה הולך להיות כאן משהו גדול, וכעת זה רק ההתחלה, כמו שרק שמו את הסיר על הגחלים. זה רק הנקודה של ההתחלה. אבל שידעו שהולך להיות כאן מכה קשה מאוד. כן.
אם
אפשר
לתיקון, מה הזמן, למה יש מצור כל כך ארוך? מיותר, צריך לסבול כך.
למה יש 2,000 שנה? כן, זה בעצם מאז החורבן הזה, עד היום, עד שיבנה בית המקדש השלישי, אנחנו אף פעם לא חזרנו למה שהיה במקדש הראשון. המקדש השני, אין אורים ותומים, אין מלכות, אין ארון, העדות, כל מה שהיה שם. זה בעצם מכאן מתחיל הגזרה של עשרה בטבת, זה עד היום. ועד שזה ייבנה, המקדש השלישי. זה לא דבר שהיה ונגמר. וכשמדובר בגלות כל כך ארוכה ובחורבן כל כך נורא, זה אומר שהמאמץ של התיקון כאן צריך להיות מאמץ גדול מאוד, לא דבר רגיל. שהירידה המוסרית, חוסר האמון בשם, חוסר ההתאמה שלנו לציפיות של השם, שם בחר בנו וציפה מאיתנו כל כך הרבה, שהוא בחר באברהם, יצחק, יעקב, הוציא אותנו ממצרים, נתן תורה, הביא אותנו לארץ ישראל, עזר לבניין המקדש, ואחרי כל זה, יהודים רוצים להיות כמו גויים. אין דבר כל כך מעליב ופוגע, כביכול, בכבוד של הקדוש ברוך הוא. מעדיפים את התרבות הזרה על תורת ישראל. מעדיפים את התומעה על הקודש. זה לא רק החטא, כמו גם האכזבה הגדולה. בנים גידלתי ורומנתי והם פרשו בי. זה בנים שלי. השם לא שוכח שהם בנים, אבל איך הבנים יכולים לפשור באבא? כל הנבואה מלא. זה החלק הראשון, שיותר כאן שפיכות דמים, חזרנו מול שזה על ה... שרזו את זכריה על צפי הסלע, ככה חזר ולא מדרש, שלא כיסו עליו הפעם, אפילו לא התביישו, וזה שרזו כהן גדול ונביא בתוך בית המקדש. אז כן, אז זה היה העונש הגדול, מה שחזר מתארי. גם כאן, הפגיעה בנביא ובכהן גדול, הפגיעה בתורה, הפגיעה בכבוד של השם, שהוא נתן לנו את המקדש, את הכהן הגדול, ואת הנבואה, וכל זה לזלזל ולפגוע בצורה כל כך קשה, כן, לכן יש לנו שהוא לא עובר על זה. ולפני זה כתוב, כן, תיארתיך ולא תיארת לתומתך. כמה שהשם ניסה לתאר, שלח נביאים, שנזכר בירמיהו, וישלח לכם את עבדי הנביאים השכם בשלוח. היו המון מדיעים שהוכיחו, זה לא עזר לי. זאת אומרת, לא תתראו, כעת אין יותר תיקון לזה. כמו בחטא של אדם הראשון, אחרי שאדם הראשון חטא, אז נגזרה מיתה. לא ניתנה לו עוד הזדמנות. כנראה שהחטא היה כל כך קשה, שאם הם נותנים לו הזדמנות לתקן, התיקון היה יותר גרוע. אין השם אומר שהוא לא יוכל מעץ החיים, אם הוא יוכל מעץ החיים, הוא יחיה לעולם עם התומה לעולם. ועדיף שימות ויקום בתחיית המתים, אבל לא, לא יהיה בצורה של תערובת של קודש עם תומה. זה לא הולך. אז גם כאן היה עדיף שבית המקדש יחרב ולא ימשיך עוד לחיות בתומה. הביזיון של לחלל את הקודש הוא יותר קשה מהביזיון של החורבן. החורבן הוא גם דבר נורא. כן, אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בגויים בין העולם ולמזבח לפקוע כהנים. כן, שזה חרפה גדולה. כן, שגויים שולטים בארץ ישראל, שגויים נמצאים בהר הבית. זה דבר נורא. אבל עוד יותר נורא מזה, אם יהיו שם יהודים ומחללים את המקום. זה יותר קשה, כי היהודים הם אלה שגויים הם ממילא לא שייכים למקום. אז הם לא יכולים גם לחלל את המקום. שהם בנפש החיים כותב, יוודא, על פסוק בתהילים, יוודא כמביא למעלה בסבוך עץ קרדומות. שהם בסך הכל פגעו עם הקרדומות שלהם בעצים, אבל בקודש הם לא יכלו לפגוע, כי אין להם שום מגע עם הקודש. מגועים. אבל ישראל, שישראל חוטא, כיוון שישראל הוא, יש לו נשמה קדושה, אז חטא של ישראל הוא פוגע בקודש. לכן זה יותר קשה, יותר חמור. ישראל חלילה מחללים את בית המקדש של מעלה. כן, עדיף שלא יהיה מקדש של מטה, שלא נגיע לדברים האלה. לכן נגזרה הגזרה הזאת עד ש... או ברוב השנים, הרבה איסורים, הרבה תורה, הרבה תשובה, כן? שזה יתקן את החילול השם הגדול שהיה שם. כמו שלדור המדבר, על חטא העגל השם סלח, אבל על חטא המרגלים לא. למה? כי חטא המרגלים הייתה גם האשמה לקדוש ברוך הוא, שמביא אותנו לארץ ישראל כי הוא שונא אותנו. זה דבר נורא להגיד שהשם שונא אותנו. בפרשת דברים, בשנאת השם אותנו, הוציאנו להרוג אותנו במדבר. אז זה אומר שעד אנה יאמצו מעם הזה, ועד אנה לא ישמעו בקולי. דבר כזה, לבוא להאשים את התורה, להאשים את כביכול את הקדוש ברוך הוא, זה דבר שעליו אין סליח. מעילה באמון, תפיות טובה, כל הניסים. עשר, ונעשו אותי זה עשר פעמים במדבר, ולא רואים את כל מה שהשם עושה איתנו, ואחרי כל זה לבוא ולהגיד שזה התורה היא מזיקה לנו והיא מראה לנו. כן, זה אפילו השם הנורא, שעל זה, על זה צריכה להיות התשובה הגדולה. כן, קודם כל, לפאר מחדש את התורה, את הזכות הגדולה לשמור תורה, לא להרגיש שאנחנו עושים טובה כשאנחנו לומדים תורה או שומרים את המצוות. אנחנו לא עושים טובה, זה זכות גדולה להיות קרוב אל השם, ללכת בדרכיו, לשמור את חוקיו. זה מתנה שהשם נתן לנו את הזכות הזאת, שאנחנו יכולים להיות קרובים אליו ולהסתכל כי זה קשה, המצוות קשות ואין ברירה, אנחנו שומרים תורה וחיים בארץ בסבל, להתלונן כל הזמן, זה הדבר שהוא כביכול גורם צער למעלה. כמה זה מתאים, מה שנזכר בפרשת התוכחה, יען אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב לרוקו. כן, עבודת השם בשמחה, זה מעיד על קרבה אל השם, זה הזדהות עם שם שמיים. כן, זה הדבר שנדרש מאיתנו, עבודת השם בשמחה. והחלק השני, שיחזקאל מתה אשתו, וצריך לא להתאבל עם כל הרגשת הצער, זה כאילו הוראה, הדרכה לתלמידי החכמים, אלה שהם
ממשיכים את יחזקאל הנביא. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה שבדורות ראשונים מי שהיה מוכיח אותנו הנביאים, וכשאין נביאים התפקיד מותר על תלמידי החכמים, שהם צריכים להוכיח את העם, צריכים לקרב את העם. זה התפקיד של הנביאים, מותר על תלמידי החכמים. ממילא הם צריכים להרגיש בצער של הציבור, לא בצער הפרטי. הנה כאן אשתו מתה ואסור לו להתאבל עליה. צריך יותר להסתכל על הצער של הכלל, כשאנחנו רואים כל מיני גזרות שיש על התורה, על המצוות של התורה, ניסיון לפגוע ברבנות, בלימוד התורה, כל מיני דברים שהם מאוד מכאיבים. אז לא להסתכל על זה שכעת אין לנו כסף למעונות וכעת יש לנו קושי בדבר הזה, להסתכל על חילול השם שממשלה יהודית משתפת פעולה עם שונאי ישראל, עם גויים, לפגוע בכל מה שקדוש לעם ישראל. לראות יותר את הצער של הכלל ולא את הצער הפרטי.
אם ככה
רבדי חיית
ממשלה של גויים?
שזה היה עדיף, זה היה כבר עדיין שנה מספיק.
אוקיי, הרב אמרנו שעדיף שבית המקדש יהיה ביד גויים ולא יהיה ביד ישראל שהוא מכולן.
נכון. אבל אנחנו מאמינים שכל מה שנעשה זה נעשה על ידי השם. ואם השם היום מחזיר אותנו לארץ, אז זה עדיף שאנחנו נהיה בארץ. היום צריכים, יש לנו את הכוח לתקן, אבל צריך להיאבק ולא לחשוב על הדברים הפרטיים שלנו. איך אני מטפל בבעיה שלי, במגזר שלנו ובכל מי שקשור איתנו, וכאילו שהמאבק הוא רק על עצמנו. זה מאבק על הצורה של עם ישראל, על שם שמיים, שמופיע בעולם דרך ישראל. זה לימוד, כל הצום הזה של עשרה בטבת, להתבונן יותר על האלף, שזה גזרה מאת השם, זה לא במקרה. כל מה שקורה איתנו, לדעת שזה גזרה משמיים, ולדעת שגזרה משמיים לא מתקנים על ידי שנלחמים רק בסיבות הנמוכות של הגזרה, אלא בשורש של הדברים. מתקנים את השורש של חזרה לעבודת השם בשמחה, חזרה לאדיר ולתאר כל דבר שקשור עם תורה, עם נאמנות ללשון הקודש, נאמנות לתאריך העברי, נאמנות לדיבור בין אדם לחברו, נאמנות לשמות שנותנים לילדים, יקי וצחי וכל מיני שמות כאלה, שאפילו הם מתכוונים לשם של חיבה, אבל שמות שיש בהם מובן יהודי, מובן שיש בו להזכיר כבוד לאבות שלנו, לגדולי התורה שלנו, או לערכים שאנחנו מאמינים בהם. כמו שיש שם מנוע, היו נותנים אותו למי שנולד בשבת, או שבתאי, לא סתם חגי, מי שנולד בחג, לא סתם נתנו את השמות. והשמות עם משמעות של אמונה בשם, וצמאון לעבודת השם, ורואים את כל הנשיאים שהם גדלו במצרים, הם נולדו במצרים. אליצור בן שדאו. מה זה אליצור? הם נמצאים במצרים ואומרים שהצור הוא האלוקים שלי, לא מצרים. שדאור, אולי זה שד אלאור, אולי זרקו את האבות שלהם לאש, והם עדיין ממשיכים באמונה. אלישמע בן עמינדב, עמיהוד, והנשיא של אפרים. אלישמע, הוא שמע לאלוקים ולא שמע למצרים או למצרית. המיהוד, ההוד של עם ישראל, היופי של עם ישראל, לא להתפעל מכל התרבות של הגויים. היה יהודי שרצה לנסוע לחוץ לארץ, ועל משפחה שלו נמצאת שם. הוא שאל אותי, אמרתי לו, לקחתי את הילדים הקטנים לפחות, שנמצא להם כאן, מקום, משפחה, שאם הוא צריך בגלל סיבות, שהוא ייסע לבד. זאת אומרת, ילדים קטנים יכנסו לניו יורק, יראו מגדלים, יראו גשרים, יתפעלו, גויים, איזה פאר, איזה הדר יש להם, ילדים יכולים לאבד את הכיוון. כן, אדם מבוגר שיודע מה זה גויים ולא מתפעל מהתרבות שלהם. יש גם מבוגרים שהם ילדותיים, אבל האנשים שהתחנכו בתורה וביראת שמיים לא מתפעלים מהגויים. מסתובבים כעת, רואים את כל החדאות שלהם, את כל הזרות שלהם, אנחנו לא מקנאים ואין לנו שום עניין בכל התרבות של הגויים, אבל ילדים עלולים להיפגע. לכן כמה שאפשר פחות להפגיש ילדים עם תרבות של גויים, אפילו בפעלים של גויים, שלא יתפעלו מהם. ילדים לא יודעים להתפעל מתורה, מגדלות, מסיפקות, מקדושה, מתפעלים החיצוניות. וגם המבוגרים צריך ללמד, להדגיש יותר את הערכים האמיתיים מול החושך הגדול של התרבויות של הגויים. וכאן בפרק הזה אנחנו רואים בחצי השני שהנביא בעצמו סובל יחד עם העם, שזה בא ללמד אותנו כמה תלמידים חכמים צריכים יותר מאחרים. כן, זה לא כל אחד ואחד שם את האשתו, זה רק הנביא. כן, תלמידים חכמים צריכים מאוד להרגיש את הצער של החורבן ואת את הצער של ישראל יותר מאנשים רגילים. מה שנדרש מתלמידי חכמים להזדהות עם הגורל של עם ישראל, עם הצער שלו ועם הציפייה לגאולה שלו ועם הביטחון שהגאולה תהיה. לא מסופקים אולי כך, אולי הממשלה הזאת תישאר, אולי אין תיקון לעם הזה, להפך. אנחנו יודעים שמה שהשם אמר, דבר אחד מדברך אחורה שוב רקם, אם הגלות היא באה על ידי גזירת השם, ברור לנו שהשם רוצה, הוא הבטיח, נשבע כמה פעמים, השם לא נשבע שיגלה אותנו, השם נשבע לגאול אותנו, השם נשבע שאנחנו נהיה בארץ הזאת, לא הגויים, השם נשבע שתחזור מלכות בית דוד, יחזור המקדש, ותהיה תחיית המתים. אנחנו צריכים להיות מלאים ביטחון בזה, הצער שלנו על הגלות הוא מתוך שהגאולה נעצרת, לא מתוך זה שיש לנו ספק על הגאולה ושאולי ככה זה יהיה תמיד. ודאי שזה לא יהיה תמיד, ודאי ששמדה אבידה דבטיה, ודאי שכל השמד, כל הגזרות זה לא יחסיק, זה יתבטל בסוף. אבל בינתיים צריך להזדהות עם הצער של ישראל, וזה מה שמוטל על תלמידי חכמים. מצד שני, כשיגיע הזמן, בעזרת השם, כשיגיעו ימים של שמחה, מדבר על יום העצמאות, יום ירושלים, אבל בכל הזדמנויות של שמחה, של כל מה שטוב לישראל, צריך להגדיל את זה ולפאר את זה, ולהראות שאנחנו בטוחים בגאולה שתהיה במהרה בימינו אמן.